ביזקאסט, פודקאסט העסקים של ישראל. הבית להתפתחות עסקית, שיווק, מחירות וכל מה שחשוב לבעלי עסקים. עם תומר לוינסקי ועדן לוין.
ברוכים הבאים לפרק 13, כאן עדן לוין.
תומר לוינסקי.
חיים ברטוב.
היום אנחנו מארחים פה את חיים ברטוב בכבודו ובעצמו, מנכ"ל חברת פרופרטים.
אני חייב לציין שזה פעם שלישית שאנחנו מארחים עורך דין כבר בפודקאסט.
אבל הוא לא עורך דין.
אבל
הוא כן עורך דין.
הוא כן עורך דין.
אוקיי, בסדר, עורך דין.
עורך דין שגם עובד במקצוע, מקדם טבעות.
ומה שבאתי להגיד זה שכל פעם שמגיע לפה עורך דין, דווקא הדבר האחרון שאנחנו מדברים איתו זה על הנושאים המשפטיים. גם היה פה את רז עטיה, וגם היה פה את עמרי בן נתן. ואתה ועוד פעם עורך דין, וזה דווקא מגניב שכל פעם שמגיע לפה עורך דין, הדבר האחרון שמדברים איתו זה על קטע של משפטים. אנחנו הולכים בדיוק על הדברים.
אתה מעניין.
כי אני חושב שאנשים שדווקא לומדים עריכת דין, הם לא תמיד משתמשים בדברים האלה, לא למרכז העיסוק שלהם. זאת אומרת, הם גם אנשים שבדרך כלל עושים עוד דברים.
שהם מולטיטאסקים.
והדבר הזה רק הוא כלי למנף את היכולות שלהם ואת מה שהם רוצים לעשות בסופו של דבר.
חד משמעית, הייתי מבדיל את תומר לשני עניינים. אחד, יש עורכי דין שכירים. עורכי הדין השכירים מתעסקים בפרופסיה של מה שהם עושים. ויש את האנשים שעוד מראש, ככל שאני מכיר אותם באופן מוחלט, באמת למדו משפטים שיהיה להם כלי שאפשר יהיה להכניס לתוכו הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד ערך, וכנראה אלה בדיוק האנשים שאתה פוגש.
אנשים שנקראים בסופו של דבר יזמים.
בסופו
של דבר, אתה יזם. אז ישר פתחנו את הפרק בסערה, אבל בואו ניתן לחיים קצת להציג את עצמו.
ספר לנו קצת, חיים.
בן 41 עוד חודש, נשוי. אבא טרי של ילד בן שנה ושבוע.
מתוק אמיתי, אני כבר רצה להכיר אותו ולראות.
תודה רבה, האור שלנו. בעלים של שתי חברות שמתעסקות בדיני תכנון ובנייה, ביזמות, בבנייה, בהשבחת קרקעות, מחזיקים נדלן ביחד עם כל הלקוחות שלנו בכמעט 500,000 שקל. ירושלמי במקור, בגיל 21 השתחררתי מפרויקט תלפיות, חתמתי ויתור, השתחררתי מפרויקט תלפיות, חיל אוויר, התחלתי להיות מתווך דירות בירושלים ולקנות נכסים בירושלים. במהלך הדרך העלייה בסולם הייתה בעיקר התפתחות אישית שלי עם עצמי. לא הסתכלתי על אחרים, הסתכלתי איך אני מנצח אותי. איך כל יום אני טוב יותר מהיום הקודם.
מאמן.
ולא ידעתי לעשות את זה לבד, אז הלכתי למורים. הלכתי למורים, שילמתי הרבה מאוד כסף, זמן, אנרגיה. הלכתי לעבוד עם אנשים שעשו את זה, באותם תחומים שרציתי. עבדתי בחינם אצלהם, כדי ללמוד מהם, התחברתי אליהם. וזהו, וזה מה שקרה.
תן לנו מה התובנות שעשית עם האנשים האלה שעבדת אצלם בחינם, ומה בעצם עסקת בסופו של דבר, מה יצא לך מזה? הרי הלכת לעבוד בחינם, מה הייתה הסיבה שזה גרם לזה, ומה יצא לך בסופו של דבר מזה?
אני חושב שקודם כל למדתי את העבודה, אפילו בתור מתווך דירות. יש להיות מתווך רגיל, ויש להיות מתווך שדופק בדלתות כדי למצוא נכסים. יש מתווך שעוקב אחרי מתווכים אחרים עם המספר רישוי רכב שלהם, ובודק אם אותו נכס יש בו בלעדיות לאותו מתווך או לא, ואם אין לו את אותו בלעדיות, אז אולי אני יכול להציע את השירותים שלי יותר טוב.
ארמומיות.
זה חלק מהעניין של עסקים. אתה צריך להיות תמיד טוב יותר וצעד קדימה.
אני אומר להיות רעב. כי מה שאמרת עכשיו זה בן אדם רעב. מי שלא רעב, אין לו את התכונה הזאת שיבוא.
וזה הרבה יזמים. זאת אומרת, לא יזמים, זה הרבה אנשים לא מבינים. אנשים חושבים ישר על הכסף, על הכסף, על הכסף, אבל הרבה יותר עדיף לפעמים, ברוב המקרים, ממש כמו שאמרת, לבוא וללמוד מאנשים שאתה רוצה להגיע לאיפה שהם הגיעו, לקבל מהם כמה שיותר ערך, כדי שזה ישתלם יותר לטווח הארוך, מאשר להסתכל על הכסף.
לגמרי.
וזה בדיוק מה שהרבה אנשים לא מבינים.
אמרת שיש לך שתי חברות, שאתה בעצם הבעלים שלהם, בעלים לבד, מחזיק אותם לבד.
לבד. היה לי עוד שותף ופשוט קניתי אותו.
אוקיי,
בפרופרטים או ב...
בפרופרטים היה לי עוד שותף.
אז יש את פרופרטים, שזה חברה אחת, ויש עוד חברה. תספר לנו קצת מה כל חברה עושה.
למעשה, לפני שאני אגיד מה כל חברה עושה, אנחנו ארבעה שותפים. אנחנו שלושה עורכי דין ושמי, שלכל אחד יש גם את החברה שלו, האישית, הפרטית שלו, כמו שיש את גם קבוצת ברטוב, שהיא החברה הפרטית שלי. אנחנו בעצם מתעסקים בקרקעות, בסטטוס מתקדם, שאנחנו רוכשים אותם, מכניסים עוד רוכשים איתנו, ואנחנו בעצם מקדמים את כל הפרויקטים עד למצב שהקרקע היא זמינה לבנייה. ברגע שהיא זמינה לבנייה, יש כמה אופציות, או שאנחנו מוכרים את הקרקע ברווח מאוד גדול, החומר גלם הוא בזה שלקחתי קרקע במצב X והבאתי אותה למצב Y, ועכשיו היא מה שנקרא
משובחת.
היא יהלום שהרבה מאוד יזמים רוצים לקנות כדי לבנות. האופציה השנייה היא ממש להמשיך לבנות כקבוצת רכישה קלאסית או כעסקת קומבינציה. בעבר היינו עושים את זה פחות, פשוט היינו מוכרים לחברות בנייה גדולות, שיקון ובינוי, אחים דימרי, יותחי דימרי, סליחה, אחים צרפתי, צבי צרפתי וכן הלאה, עוד הרבה מאוד חברות אחרות.
ולא הייתם למעשה מממשים את כל פוטנציאל הרווח שיכול לצאת לכם מהעסקה הזאת?
קונים עוד, במקום הכסף, קונים קרקעות תוספות ומממשים, מה? שכבר אין קרקעות כאלה כמעט פרטיות. 7% מהקרקעות הן קרקעות בטאבו פרטי, ולכן אנחנו פשוט ממשיכים, המשכנו, היינו צריכים לעלות עוד שלב בסולם, גם לבנייה עצמה. ובתור קבוצת רכישה, שזה ליווי בנקאי, וזה קבלני ביצוע, וזה מרמת היתר הבנייה עד רמת הטופס 4, וכל לקוח והשיגונות שלו, ותמיד לא חסר שיגונות, כי זה גם מוצר, אתה יודע, אנשים שמים בו את כל הכסף שלהם.
לפני שנגיע לקבוצות רכישה, קצת נדבר על קרקעות. אמרת שאתה מביא קרקע ממקום אחד למקום אחר, זה קרקעות חקלאיות, מה שאנחנו שומעים עליהם היום, שמנסים כל היום למכור לנו, קצת לאנשים ששומעים אותנו ולא מעולם הנדלן.
אני כל כך שמח על השאלה הזאת. לצערי הרב, 90% מהעולם הזה זה חברות מסחריות. עכשיו, הרגולציה בארץ לטעתי היא ביצחת תיקון.
היא לא קיימת.
אין רגולציה. זאת אומרת, בארצות הברית אין מצב שלא עורכי דין או שמאים מתעסקים בתחום הזה של דיני תכנון ובנייה. אין חיה כזאת. זה כמו שרק רופא יכול לעשות ניתוח כירורגי, וקוסמטיקאית לא יכולה לעשות לניח אפילו הזרקה של בוטוקס, נכון?
נכון.
אז אצלנו, בעולם שלנו, כל אחד יכול לסחור.
נכון.
אגב, למה זה קורה? אולי גם קצת בגלל המשבר הפוליטי שיש עכשיו, אין חוקה במדינת ישראל, יש שני חוקי יסוד, הנה אני קצת נותן הרחבה משפטית.
אני יושב פה, אתם מדברים, אני יושב פה ולומד ומשכיל וכיף לי לשמוע.
שנים אני בעיקר לומד ופחות מדבר. שנים אני אומר, יש לי שתי אוזניים ופה אחד, כי אני צריך להקשיב פי שתיים מה שאני מדבר. אז אתה עושה בשכל.
ברור.
ולצורך העניין, יש את חוק חופש, כבוד האדם וחירותו, ואת חופש העיסוק. אז כל אחד יכול לקנות קרקע, ולחלק אותה למלא אנשים, ולמכור אותה, ולפרסם וכן הלאה. אבל התחום הזה הוא תחום שהוא תוקע הרבה מאוד אנשים, הוא גורם לאנשים לקנות דברים במצגי שווא.
נכון.
קונים קרקעות ללא שום תוכנית, ללא שום אופק תכנוני. החברות האלה, גם אם תשימו לב, לצערי, אתה פשוט מתעסק בקידום אתרים, בבניית אתרים בחברות, בשיווק דיגיטלי, גם עדן עושה את זה הרבה. אתם יודעים משהו נורא מעניין בתחום הנדלן? תסתכלו על 80-90% מהחברות שמוכרות קרקעות, אתה רואה רק את החברה, אתה לא רואה מי עומד מאחוריה. אודותינו, חברת X.
כן.
מי הבן אדם שעומד מאחורי
זה
החברה?
זה העניין, זה בדיוק.
מה עשית בחיים? מה קידמת? איזה טאבה עשית בחיים? אתה איש מקצוע? מה אתה?
מה המקצוע שלך?
מה המקצוע שלך בכלל?
נכון.
בגלל זה מאוד חשוב להראות תמיד אנושיות ואישיות מאחורי המותג.
ואני אומר, יש כמה חברות בארץ שהן אמיתיות, או כמה אנשי מקצוע אמיתיים, 90% או 80%, אני לא בדקתי את זה, לא כמעטתי את זה סטטיסטית, ואני עורך דין, אז אני אוהב להיות מדויק במספרים, הן פשוט חברות מסחריות שהן מאחרים. וזה מה שהן עושים. וזה עוול להרבה מאוד. אבל לי זה טוב.
הקרקע במצבה היא קרקע חקלאית בסופו של דבר. גם אתם לוקחים קרקעות כשהן מיועדות לחקלאות?
אני לא קונה קרקע שהיא חקלאית ירוקה בחיים. אני קונה אך ורק קרקע שהמינימום שלה שהיא בתוך תוכנית מתאר מקומית מאושרת, מופקדת.
שזה תוכניות של העירייה?
בוודאי. גם יש מועצה ארצית, אני מלמד באוניברסיטת תל אביב, אני מרצה במכללות, אני עושה הרבה מאוד פודקאסטים.
בערוץ 14 יש לך גם פינה.
אני פרשן לענייני נדל"ן, אני מרצה במכללת הדסה. אנחנו אשכרה מלמדים את הנושא הזה של קודם כל, איך מקדמים, מה מקדמים, וגם איך מזהים, מה אפשר לקדם בכלל ומה אי אפשר לקדם בכלל.
כדי לא לקנות משהו שלא יוכל להיות לך איתו שום דבר, שקנית בסופו של דבר משהו שהוא מוצר שאין איתו מה לעשות. נכון.
לי קוראים על שם סבא שלי. החליפו את זה היה יחזקאל חיים, והחליפו כי הוא נפטר ביתר אמת. לפני שנולדתי, החליפו לי לחיים יחזקאל. אמרו שיהיה יותר חיים, כי הוא נפטר צעיר. אז סבא שלי זכרו לברכה, הוא היה יליד הארץ. אנחנו דור שישי בירושלים מצד אימא, זה סבא מצד אימא, והוא קנה קרקעות בחלק מהארץ, לא משנה איפה, באזורים ליד נתניה, שעד היום הם חקלאיות ואין להם כמעט שום ערך אמיתי. אז אתה אומר, 80 שנה, הקרקע הזאת, אנחנו, המשפחה מחבקת אותה ואין לה ערך אמיתי.
וגם משלמים עליה בשביל להחזיק אותה?
לא, אין מה לשלם עליה, היה פעם מס רכוש, הדבר הזה יצא מן העולם בסוף אמצע של שנות ה-80, אבל עד שהיא לא תיכנס לאיזשהו סטטוס תכנוני מסוים, בתוך תוכנית מסוימת, הקרקע הזאת היא שכירה, אני יכול לעבוד עליך ולמכור לך אותה במיליון
שקל. אבל היא לא שווה כלום בסוף
הדבר. אבל אין לה שום אופק תכנוני, אגב, אני גם לא יכול לעשות עליה כלום.
אתה לא יכול להקים
עליה חסות.
אולי בננות, משהו?
כלום. בננות האמת זה דבר מעניין וזיתים, אבל נדבר על זה בפודקאסט אחר.
זאת אומרת שכל מי ששומע אותנו עכשיו, אתה יודע, כאילו גם אם אין לו הבנה יותר מדי גדולה בעולם הנדל"ן, בעולם הקרקעות, אתה יודע שזה מן הסתם זה אחד לשני. יכול להגיד לך, בוא נדבר רגע ברמת מה פרופרטים, עכשיו אני שם דגש רגע על פרופרטים, אוקיי? כדי להבין רגע מה, ברמת פרופרטים, מה בעצם השירות שהיא מציעה.
קודם כל, היא מזהה קרקעות בתוך תוכניות...
רגע, כאילו, כשאתה שאני קוטע אותך, אני רוצה רק לשאול כדי באמת להסביר לאנשים.
מותר לך, אני אוהב אותך, אנחנו לא נלך בקוט, תקטע אותי חופשי.
עכשיו, אדם בא אליך, אומר לך, תקשיב חי, כאילו לפרופרטים, תקשיב, אני לא, אין לי ידע בדבר הזה, כך און, מה אתה עושה איתו?
קודם כל אני אגיד לו, שקודם כל אני רוצה שהוא ילמד. זה שהוא סומך עליי זה מדהים, כי הוא קיבל את ההמלצות, ואצלנו כמעט אין פרסום, זה הכל מפה לאוזן, וסוכנים.
עד שאני הגעתי גם עכשיו, אנחנו...
כן, אנחנו עושים את הדבר הזה, כי אני בסוף חושב שאני נותן מתנה. באמת, אני מתפרנס מהמתנה הזאת, אבל אני נותן מתנה להרבה מאוד אנשים, בזכות הדבר הזה להרבה מאוד חברים הכי טובים שלי, הבני דודים שלי, המשפחה שלי, של כל האנשים באמת שאני, לקוחות שלי, שהם חברים מאוד טובים, הגיעו להרבה מאוד נכסים ולהון עצמי מאוד גבוה בזכות הדבר הזה.
זאת אומרת, מי שאין לו ידע, הוא יכול להגיד לך, תשמע, אני רוצה להשקיע אצלך הון, כמובן, אתה מלמד אותו גם על הדרך.
להשקיע איתי.
השקע, איתך.
הוא קונה זה על שמו בטאבו, אני יש הרבה יותר מהקרקע הזאת ממנו, אבל הוא יש לו גם יחידה, זכות לדירה, שתי זכויות לדירה, זכות למשרדים, זכות למסחר, למרלוגים, אבל הוא רשום על שמו בטאבו.
מהמם. אז תקשיבו לזה חברים, אם אתם רוצים להגדיל את ההון שלכם, חיים ברטוב יכול לעזור לכם בוודאות.
בוא נחזור שנייה, סיימנו עם קרקעות טיפה, הסברנו על זה, ובוא נקפוץ לקבוצות רכישה, כי זו מילה שנורא מלחיצה ומפחידה, הרבה מאוד אנשים שומעים קבוצות רכישה, הם נזכרים.
שוב למה, מתן?
בגלל...
שאנשים פרטאצ'ים התעסקו בתחום הזה. וכמה סיפורים שמענו על חברות ש... לימו כספים, בגדו בחשבונות.
קבוצות רכישה מעלה ישר לאנשים לראש את ענבל אור, וכל מיני יזמים.
ופרי נדלן.
ופרי נדלן, שזה יותר חדש מענבל אור, והמון אנשים גם נפגעו מקבוצות רכישה.
נכון, ומאידך יש גם הרבה אנשים שהתעשרו.
פרי נדלן זה שהלך בזה, לא?
שרצחו אותו.
רצחו אותו, כן.
איזה ביטחון אתם נותנים, כמי שבעצם מקים קבוצות רכישה לאנשים שעכשיו באים ו...
אז בראש אני בא להגיד
ש... איך אפשר להימנע ממקרה של ענבל? אני יודע שיש היום ליווי בנקאי, ונכנס קצת חוקים מאז ענבל אור ופרי נדלן, אבל איך בכל זאת? כי כל אחד יכול לבוא יום אחד ולהיעלם, ולברוח, ולקחת כסף, ו...
קודם כל, זאת שאלה סופר נצרכת בפודקאסט מהסוג הזה שאנחנו עושים. שאלה טובה מאוד.
אתה אומר, יש לו שאלות פצץ.
כן, אני... תראה, אני רוצה להבין, קודם כל, לפני שאנחנו נלמד עכשיו מהי קבוצת רכישה במובן המשפטי, במובן המיסוי, במובן התכנוני, במובן החשבונאי, אני אגיד שצריך לדעת עם מי לעבוד.
חד משמעות.
ואף אחד מהיזמים הוא לא חף מטעויות, כולל אותי. אני יכול להגיד לך שעכשיו סיימנו בניין באולגה, 100 מטר מהים, מול כפר הים, ואנחנו בתביעות מול הקבלן ביצוע. מעניין במדינת ישראל, שאתה קונה פלאפון או מצלמה או מיקרופון שאנחנו מדברים עכשיו, אם הוא לא בסדר, אני כנראה אקבל, יתקנו לי אותו, יקבל מוצר חליפי.
כנראה.
אתה מתמודד עם קבלני ביצוע, והנה אני אומר לכם פה סוד, בעולם הנדלן, הם מראש יודעים שמה שהם כתוב בחוזה, אב קרס של 70, 80, 100 עמודים, הם יאחרו במועד המסירה, ולפעמים זה גם לא באשמתם. כי חברת החשמל לא מספקת את השירות הנכון והזמן הנכון לטופס 4, וכיבוי אש, וספרינקלרים, ויוצא בטיחות, ויוצא תנועה, והשם ישמור, והוא אומר, אין בעיה, תתבע אותי. ובינתיים גם הבדק בית עובר, הזמן עובר, ובינתיים כל אחד, הרי אנחנו קבוצת רכישה, אז אנחנו, כל אחד מאיתנו צריך להוציא כסף מהכיס על הדבר הזה.
נכון.
זה שהיא מלחמת התשה. אז יש איזשהו עניין, וגם אני כמעט לא מכיר, אתה יודע, אומרים, אנחנו צעירים, אז אנחנו קצת בטח יוצאים מבנים במסעדות ומועדונים. תראה לי איזה מועדון או מסעדה במדינת ישראל, הרוב הגדול מחזיקים יותר משנתיים, שלוש עם אותם בעלים. זה לא קיים. אני אגלה לכם...
מסעדה מחזיקה שנה וממשיכה.
ממש.
אז אתם מכירים את זה, נכון?
ברור.
או מועדונים. אם אנחנו מכירים את הגזוז, או את השלוותה, או את...
חד משמעי. קלרה.
קלרה וכל אלה. ראינו כמה ידיים זה החליף, ראינו כמה פעמים...
וזה ימשיך עוד להחליף.
והחליף, והמנדלמוס כבר הפך להיות זה, והרובי נסגר עכשיו, ואני לא יודע, יש אמש, ויש...
קשה לעקוב.
וקפלה, והיד עוד נטויה, והנה עכשיו גם חיים כהן סגר את הזה, והמסה נסגרה עכשיו, שהיא הייתה עוד מסעדה מיתולוגית, גם בעולם הבנייה. הביצוע, זה אותו הדבר. ולפעמים אותו קבלן פשוט פותח חברה, הוא כבר חדל פירעון, הוא כבר, החברה שלו...
פותח את פי חדש ומתחיל פירעון.
פי חדש על השם אשתו, על שם הבן שלו, על שם האחיין שלו, על שם הזה.
איזה קטע.
ואנחנו רואים את זה כל הזמן. כל הזמן. אז קודם כל יש בו איזושהי בעיה במדינה, שאנחנו רואים שגם המסעדות, או בכלל עולם העסקים, אנחנו רואים שדווקא אלה שנותני שירותים, הרי מה זה מסעדה? אתה נותן שירות, אתה לא מוכר רק.
מוצר.
אתה מוצר רק, אתה מוכר שירות, אתה נכון? וגם מי שבונה, יש איזה פה לקונה מסוימת, למה זה לא עובד? ואגב, אף אחד עדיין במדינת ישראל לא באמת נתן את זה את הדעת, שזאת שערורייה גדולה מאוד, אבל לא ניכנס לדבר הזה. אז מראש אני כבר אומר, קחו בחשבון, כשאתם נכנסים לקבוצות רכישה, או גם כשאתם קונים דירה מקבלן, זה לא כמו שאתם קונים דירה יד שנייה.
אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא. קבוצות רכישה בסופו של דבר, אתה מציירים לך בסופו של דבר איזושהי תמונה, אבל אתה לא יודע בסופו של דבר מה יקרה בפועל כשתקבל את המפתח, כמה יעלה לך הדירה בסופו של יום.
ועל מה כן? מי שרוצה להרוויח יותר, צריך לדעת, והנה עכשיו אנחנו נכנסים קצת לעולם המיינדסט וקצת לעולם העסקים, הרי גם אתה עצמאי וגם אתה עצמאי, ואף אחד לא יבטיח לך שום דבר.
חד משמעי.
אף אחד לא מבטיח לך שתרוויח את מה שאתה מרוויח בסוף החודש הזה, אלא כמו חודש שעבר, נכון? מי שרוצה להרוויח
לוקח סיכונים.
יזם, צריך גם להבין שיש גם אתגרים וסיכונים של יזם.
חד משמעי.
עכשיו, כי אם עכשיו אתה לקוח ואתה רוצה לבדוק מה אנחנו עושים, אז תקבל המלצות.
ברור.
כמו שאם אתה הולך ל... אני הגעתי לעדן, איך הגעתי לעדן? קיבלתי המלצות על עדן.
גם דרך תומר וגדול בעקיפין.
אה, כן?
כן, תומר חבר טוב של לירון, הרי מהבית, ואז תומר המליץ לי לירון עליי, וככה זה וזה וזה.
עכשיו תראה, זה עולם קטן.
ממש.
זה השיווק הכי טוב בסופו של
יום. בפלא אוזן. נדבר על זה עוד מעט.
וזה גם השיווק הכי טוב, וזה גם הדבר שהוא פותר את רוב הבעיה הכי גדולה של הטראסטבול, של הלג'יט, להיות לגיטימי, להיות אמיתי, להיות זה. כמה אנחנו מתאמצים לפרסם את עצמנו וזה וזה וזה, כאשר באמת מה שחשוב זה שהמיין קור, הלחם והחמאה שלנו מגיעים מהקשרים האישיים, וממילא
שם
הכל זורח.
נכון.
תשמע, גם בעולם כמו של היום שיש סושיאל מדיה, וברגע שמייצרים כמה שיותר תוכן ומראים באמת האישיות בצורה הכי אותנטית, אז גם מאוד קל לייצר שיתופי פעולה וקשרים דרך הרשתות החברתיות, או דרך כל דבר כזה או אחר, כי מספיק ההוא שולח את הסרטון שלך, או את הפוסט שעשית על ההוא ששולח להוא, אתה יודע, ככה זה בעצם מתחיל. ועד עכשיו...
אני חושב שאנחנו נמצאים בעידן של שפע מאוד גדול בדבר הזה.
הכי שפע שיש.
וממילא, גם העידן הזה של שפע, כי פתאום אתה יכול ממש אשכרה להיות טלוויזיה למיליון אנשים.
ממש.
פעם לפני 20 שנה לא היית יכול לעשות דבר כזה. מצד שני, זה גם פותח תחרות ענקית. זאת אומרת, אתה מתחרה, איך אומרים, גם בעולם הנדן, אני לא יודע איך זה בעולם שלכם, אני מניח שזה
פחות אותו דבר.
אותו דבר. הכל אותו דבר. הגדולים בולים את הקטנים. זה מה שאני עושה.
חד משמע.
אני קונה עוד מגרשים, מאנשים שרוצים להיכנס איתי להסכם שיתוף באותו מגרש, כי הם לא יכולים לקדם, כי אין להם מספיק זכויות, ואז הם רוצים להיכנס אליי. אני אומר להם, חביבי, אין לך כסף לשלם לדבר הזה, בוא אני אקנה אותך, ואני אכניס עוד לקוחות איתי למגרש שלך. עכשיו, זה רק באמת מה שאמרת, או אתה אמרת, תומר, או עידן, או זוכר, מי שרעב.
ברור.
מי שלא רעב, וזה לא דווקא לכסף. זה רעב לעשייה, זה רעב להצלחה, זה רעב לזה שאין, אתה יודע, אני הוציא אותי מהמשרד עכשיו בכוח, אוקיי, מהחדר ישיבות, כדי להגיע לפה, ואני מאחר לכם, ואני אפילו לא ביקשתי סליחה, ואני מבקש עכשיו את הסליחה שלכם.
מקבלים את התנצלותך.
כי באמת, אתה יודע, שואלים אותי, באמת כל יום באינסטגרם, או כל יומיים, או כל שבוע חיים, אני רוצה להיות לידך, אני רוצה ללמוד ממך, אני אעבוד בחינם, אני רוצה להיות איש עסקים כמוך. מה זה איש עסקים בכלל? אני שואל אותם. אז כל אחד נותן אתגרה. אני אומר, בואו נסתכל על העברית. עברית, איש עסקים, עסוק. מי שעסוק כל הזמן, הוא עושה עסקים.
צודק, בדיוק.
עסוק בעשייה, בעשייה שמייצרת כסף, בעשייה שמייצרת שפע. תשאו כמה עובדים, או כמה אנשים מתפרנסים, מה שאני עושה, מה שאתם עושים. זה מטורף. אנחנו עסוקים בלייצר כל הזמן ערך, שפע, תודעה, חדשנות, יצירתיות, חוצים אתגרים, חוצים מכשולים. יש הרבה ערכים שעומדים מאחורי הדבר הזה, תכף נדבר על זה. אבל אין דבר כזה להיות איש עסקים כשאתה לא עסוק, כשאתה לא רעב להיות עסוק. אתה לא יכול לקבל את הכדור מול השאר.
ברור.
אתה צריך לעבור שחקן, ואתה צריך ליפול, ואתה צריך לקחת בחשבון שהברך תיפצע, ואתה צריך לעבור שנים של אימונים.
וזה ככה מתחשלים, ככה לומדים, מהטעויות, מהשטח, מהחיים עצמם.
עד עכשיו... יש לי למשל לספר על זה, בהמשך לא עכשיו... אחרי זה, כי אני רוצה לשמור אותו ככה לסוף, שיהיה לנו כזה פאנץ' טוב.
שיהיה לנו כזה לסיום, אתה אומר.
שיהיה לנו איזשהו כיפי שייתן השראה וערך לאנשים.
ועולה. עד עכשיו בנושא נדלן עסקנו. בנושא עריכת דין, לא דיברנו על זה יותר מדי, אבל גם נגענו. אני רוצה לדבר איתך רגע עכשיו, ובאמת כאילו לגעת בזה, בכל המסביב שלך כבעל עסק, כמו שאמרנו, על המיינדסט שלך, על ההתפתחות האישית שלך, ותן לנו כמה שיותר ערך עכשיו לאנשים ששומעים אותנו, שרוצים, שהם בתחילת דרכם, שרוצים להגיע לאן שאתה הגעת.
הייתי אחרי בפגישה, וסיפרתי לחבר'ה שהם שני מתכנתים, בני 50, מבוססים, ורוצים לעשות עוד עסקאות, כי חברי, משפחה שלהם עשתה איתי אקזיט עכשיו, אז הם רוצים גם להיכנס לעסקה. אז תחשבו מה זה, חתמתי ויתור על פרויקט מאוד 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 יקר בצבא, שילמתי על זה כסף, וקניתי סוברו ג'אסטי, מודל 86, אתם עוד צעירים, אז אתם לא יודעים מה זה אוטו כזה, זה אוטו עם 4 הילוכים, מנוע 1000, עם קרבורטור, בשביל להיות מתווך דירות.
בתחילת דרכך.
אז אמרו לי, איך אתה ידעת שזה מה שאתה רוצה לעשות?
זה שהשתחררת מהצבא?
כן. איך אתה יודע שזה מה שאתה רוצה לעשות? אחד הדברים, האמת שקיבלתי את זה די במתנה, לא באמת קיבלתי את זה במתנה, קדדתי בשכונה טובה, אבל בבית מאוד מאוד פשוט, בבניינים הפשוטים. Mm-hmm. אוקיי, כשבשכונה, איפה שיש לי היום בית, שם כבר הרבה מאוד שנים, בשכונה של הווילות, mm-hmm. אז החברים העשירים היו. אוקיי, ואני גדלתי בבית הזה, אז אני נורא, לא קינאתי, אבל רציתי גם.
מוטיבציה.
הייתה לי מוטיבציה. כשאותי לקחו, וחס ושלום, ההורים שלי השקיעו בי כל מה שהם יכלו, אבל כשאותי לקחו למלון 3 כוכבים באילת, הם היו באלסקה, או בדולומיטים, או ב-ESIישל.
אני אישית מאוד מתחבר לזה גם.
כן, אתה מבין על מה אני מדבר?
כן, כן, אני יודע מה זה דרייב ומוטיבציה שהיא לא עוזבת אותך.
לא עוזבת, חיידק.
וזה משהו שנמשך איתך עד היום, וכנראה, לפחות אצלי, לא היית יכול להיות באותה מוטיבציה, אם לא היית גדל באותו מקום שמסתכל ושואף.
ממש.
וזה במקום, זה משהו גם שחשוב מאוד מאוד להדגיש אותו, שבמקום לקחת את זה לקנאה, לקחת את זה ללקיחת השראה.
מה זה לקיחת השראה? הייתי יושב עם ההורים של חברים שלי, והייתי שואל אותם, בגיל 13-14, שאלתי את אבא של אחד החברים הכי טובים שלי, הוא עורך דין אליעזר גדות, אני מקווה שהוא ישמע אותי, הוא בן 75, אני מאוד אוהב אותו, הוא בגיל של המדינה. הייתי שואל אותו, אלי, איך הצלחת? מה, במילה. ילד בן 13 שואל עורך דין ענת, אחד מהגדולים בירושלים, איך הצלחת? ואתה רואה אותו, ועל זה אנחנו נדבר גם היום, אתה רואה אותו, הוא אומר לי, חיים, התמדה. הוא היה עובד, גם אבא שלי, איש הכי חרוץ שאני מכיר, היה עובד, רק שאבא שלי עבד מחר זמן, והוא מחר ערך, אז הוא הרוויח הרבה יותר. והוא גם עשה הרבה כסף בנדלן, אבל הוא התמיד, הוא התמיד, הוא התמיד, הוא התמיד, הוא התמיד. הרי כולנו מכירים את החוק הפיזיקלי הזה, שלפעמים הכמות הופכת לאיכות.
ברור.
וכשאתה מתמיד, ואתה מתמיד, ואתה עם דרייב, ואתה עם דרייב, ואתה עם דרייב, אתה פוגע לרוב, אם אתה באמת יצרת כלי מאוד מאוד גדול, שאז השפע יכול להיכנס לפעמים. אולי זה קצת נשמע רוחני, אבל...
לא, מעולה, מעולה.
אני יכול להגיד שזה לא מעניין אותי, אני כבר עשיתי, אז אני יכול לדבר קצת רוחניות.
בסדר גמור.
מי שלא מקבל את זה, זה בסדר.
לא, זה... אז בוא ניגע באמת לחיבור של זה אליך, מה הדרייב שלך היום? מה התמדה שלך שאתה עדיין... מה בוער בך היום? לעשות קבוצות רכישה יותר גדולות, לקנות מגרשים יותר גדולים, לעשות פרויקטים יותר גדולים, להיכנס יותר חזק לעולמות היזמות שתשלב אולי, לא יודע, מסחרי ומגורים ודברים.
זה כל כך מרגש אותי להיות חלק מהבנייה של הארץ הזאת, אימא לב ואבא לב. לפעמים אני...
פה זה יפה, זה עניין של למכור את הלמה ולא תמה.
בדיוק. אני לפעמים יושב בלילה, אשתי כבר ישנה, נועמי כי גם ישן, וכל הרע... כל הרעש היחיד זה טיפה הנשימות המתוקות שלהם.
איך קוראים לו ילד של אבא, אתה קורא?
לא, אני הבן שלי.
אני הבן שלי.
הוא לא הבן שלי, הוא אני הבן שלי. למה אני קורא לו אני הבן שלי? כי מי שהוא יהיה מה שאני אעשה, מה שאני אתן לו. אם אני אפנק אותו יותר מדי, זה גם לא טוב. אם אני אהיה זה לא טוב, ואתן לו, יהיה ביקורתי אליו לא טוב. אני אתן לו, צריך נורא... אני הבן שלי, וכמובן שהוא יהיה מישהו, ומה שהוא יחליט לעשות רק שיהיה לו טוב בחיים וזה. אז מה שמרגש אותי זה ש... וזה מה ששאלת אותי לאן אני רוצה לשאוף, אבל מעבר לזה, בגיל 21 כבר ידעתי מה אני רוצה. ידעתי לאן אני רוצה להגיע. זאת מתנה שהתבססה בעקבות זה שהיה לי דרייב מאוד 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 גדול, אבל פחות או יותר ידעתי מה הכיוון. לא האמנתי, והנה אני עכשיו חוזר ללילות האלה שאני ישן בלילה, לא האמנתי שאני אעשה את מה שאני עושה היום. זאת מתנה ענקית עבורי,
זה מתנה ועבודה קשה.
עבודה מאוד מאוד קשה, לעשות. זאת מתנה וזאת זכות, וזה אחריות, הרבה מאוד לקוחות על הגב, זה אחריות.
אבל זה דבר שנרכש עם הזמן, זה מיומנות.
איך אתה מתמודד באמת עם הלקוחות, עם השאלות, אנשים שלא רואים את הדברים מהצד שלך, דיברנו מקודם על זה שאי אפשר באמת לדעת איך אתה יוצא, איך ההתמודדות היומיומית, האם אתה מטפל בלקוחות, האם כבר יש לך דרך שסיסטם מסוים,
אז קודם כל אנחנו כל הזמן מפתחים עוד, וכל הזמן אנחנו גודלים עוד.
והסבת שלו מקסים, ואני מכיר אותם
באופן אישי. זה גם משהו הסופר חשוב, ההון האנושי, הרבה יותר חשוב. היום להשיג עובדים טובים, אימא לה ואבא לה, הם גם לא עובדים.
כוח אדם זה מאוד קשה.
אנחנו עובדים ביחד, הם לא עובדים שלי.
שותפים לדרך.
שותפים לדרך, הם גם מקבלים לא בתלוש משכורת. הם כולם, אין להם תקרת זכוכית. יש אנשים שמגיעים ל-100,000 שקל בחודש.
הם אחראים על הכסף של עצמם.
הם אחראים על הכסף של עצמם. אני מאמין בזה. אגב, אני והשותף שלי הקודם לא האמנו באותה הדרך. לא היינו באותו דרייב, לא היינו באותו תדר.
ובגלל זה אתם כבר לא שותפים גם.
כן, בחור מקסים, אבל זה לא מתחבר ביחד בעולמות העסקים. זה בסדר, אנחנו חברים טובים, אנחנו לא עושים עסקים ביחד.
זה הזמן גם להדגיש שהכל בחיים זה ניסוי וטעייה מן הסתם, ובשביל לדעת אם אתה רוצה לצעוד, אתה צריך לנסות כמה אנשים בדרך, עד שאתה מוצא את המישהו הנכון באמת.
נכון. בכל סיטואציה. אני חושב שבאמת שותפים או אנשים לדרך, זה דבר סופר חשוב. אז יש את האנשים האלה שעוזרים ומסיימים, ואנחנו עושים, ויש הצלת סמכויות, וגם, אני גם לומד פה.
הם גם נותנים שירות, וגם מגייסים לקוחות, ומטפלים בשוטף. בסוף הדבר, הם כנראה גם שותפים בפרויקטים עצמם.
בדיוק. זה מה שקורה. ואין לי בעיה להרוויח פחות. העיקר, שכולם יהיו שמחים ומרוצים.
אז כמה פרויקט?
אמיתי, כסף זה לא הדבר.
זו הגישה.
שמניע אותי.
זה הגישה של יזם.
אני לא גר בבית מפואר, ואני יכול להרשות לעצמי לגור, באמת נראה לי בכל מקום שאני רוצה. אני לא נוסע למבורגיני, אני נוסע לגולף GTI, לא נוסע לזה, אני ירושלמי שבאמת נהנה מהחומוס בפינתי בירושלים הכי הרבה שש, אני גר ברמב"ם מרכז, כן, אבל אני ירושלמי מנשמה.
במילה אחת?
מיינדסט של פועל בניין.
לא. זה הבגט שניצל.
בגט שניצל.
לא, תומר אומר, אני הרי לא אוהב כאילו, אתמול נגיד עשו לי מסיבת הפתעה.
וואלה.
כן, חברה שלי.
ראיתי.
בוא נרחיב קצת על חברה שלו.
ארגנה לי מסיבת הפתעה.
סיוון המהממת והמקסימה.
סיוון המהממת
והמקסימה. פתקה קצת וואטסאפ וגיסת החברים. ועשתה לו מסיבת הפתעה וקנתה לו הוגה.
ועשינו זה, ואני כאילו, אתה יודע, קוראים לי לבוא ולעשות בשר. עכשיו, אני לא מדבר אליי כל האוכל הזה, כל הסטייקים, אני אתן לי בגט שניצל פשוט, ואני חוזר למה שאתה אמרת, כמו שאמרת, כל הצניעות הזאת, אותנטיות.
כן.
להיות אותנטי בכל דבר בחיים. זה הדבר הכי חשוב שיש, והכי מוכר שיש.
אז אחר שדיברנו על עברית,
כן.
אני מסכים איתך, אני רק רוצה לדייק את זה. בעברית אין אף מילה שהיא מילה נרדפת. זאת אומרת, להביט זה לא לראות, לראות זה לא להציץ, להציץ זה לא להתבונן, להתבונן זה לתוך עומק הדברים, להציץ זה מבט חטוף, לראות זה לראות לאופק, אוקיי? יש את המילה צנוע, ויש את המילה ענב, ויש את המילה שחצן. שחצן זה בחלק הפחות טוב, צנוע זה כמו אבא שלי, זה גם לא טוב, הוא צנוע ממש ענב. אנחנו נהנים מאוד מהשניצל הזה, אנחנו נהנים מאוד מלדעת
לסוע. מי אנחנו באמת?
כן, העושר הוא באמת לא במה יש לי, או מה אין לי, אלא הוא במי אני ומה אני.
בדיוק.
ומה אני היום יודע שאני, על סמך מה שעשיתי בחיים. אם אני ישר, אם אני מתמידן, אם אני חרוץ, אם אני...
אם אתה אוהב את מה שאתה עושה.
אם אני עושה את מה שאני עושה מתשוקה.
הכי חשוב שיש, אתה יודע, הרבה אנשים אין להם את זה.
כן.
הרבה אנשים אין להם את מה שהם אוהב. אין להם תשוקה למה שהם עושים.
אם אני חרוץ, אם אני אמין, ואני יודע שכן.
נכון.
אם אני כובש, אני יודע שכן.
קריזמטי.
קריזמטי, אני יודע שכן. ואני בחרתי להחליט מי אני, ועשיתי את הדרך בשביל באמת לקבל לעצמי את הקבלות האלה. באמת האושר, כמה שזה יישמע, רוחניקי וקואוצ'רי, זה לא מעניין אותי. אחלה. אני יודע שאני לא נשאר לי פה, חצי מהדרך כבר עברתי.
לא, אני לא חושב. אני לא חושב.
אמן שאני חצי.
עזוב, לא חושב.
סבבה מה? עד 120.
תודה, חן למור גם לכם. אני כן רוצה לבוא ולהודות על האמת גם בפני אחרים. אם אני... מה שיש לך זה לא מי שאתה.
חד משמעי.
והאושר הוא במה אני, לא בתארים שיש נכון. לי, ולא באישה היפה שיש לי.
ואני אגיד לך יותר מזה, אם אני חוזר אחורה למה שאמרת מקודם, שזה בעיניי מאוד מאוד נתפסתי על זה, כי רוב האנשים הם פשוט כאלה צרי עין, עצם העובדה שאתה אומר את מה שאתה אומר, זה בגלל שמגיל 13 ששאלת את אותו העורך דין הזה, איך קוראים לו?
אליעזר גדות, אבא של אורן.
יפה. מאז ששאלת את הבחור, כאילו שלא הסתכלת עליו קנאה, אלא לקחת מזה השראה, זה בדיוק מביא אותך למה שאתה היום.
נכון.
כי באמת, ברגע שאנשים יבינו שהם אסור להם לקנא, אסור להם להיות צרי עין על אנשים אחרים, הם צריכים לקחת השראה. מותר
להם, הם הפסידו מזה.
כן. כי תשמע, לכל בן אדם יש את הבידול שלו, אתה מבין?
נכון.
אם הם ייקחו השראה מזה, הם יוכלו לקחת את זה למקום שלהם, ולהיות הבידול של עצמם במה שהם עושים, מאשר להיות קנאים. לא יודע.
אתה יודע, אני מכיר איש עסקים, אחד מעשירי ישראל, לא אגיד את השם שלו, אולי הוא לא אהב את זה, והוא דיסלקט ברמה הכי קשה שיש. אין לו בגרות, דיסלקט ברמה הכי קשה.
גם אני, בסדר.
אני בכוונה אומר את זה בגללך. והוא כזה תותח. עכשיו, תאר לך איזה מתנה הוא קיבל שהוא דיסלקט. כי אם הוא לא היה דיסלקט, הוא היה צריך לעשות את המסלול הרגיל, האפור. אתה יודע, אני אומר לרוב הסטודנטים שלי באוניברסיטת תל אביב, מה, למה אתם פה? למה אתם פה? שבע פעמים אני שואל אותם. למה אתם פה? כסף, פרנסה, סבבה. רובכם, רובכם הגדול שנמצא פה, בגלל שאתם נמצאים פה, לא תעשו את זה. ואני לא למדתי פה. למדתי במכללה, אז איך אני פה? כי אתם לא רוצים ללמוד ממרצה שמרוויח 30,000 שקל בחודש, ברוטו, אתם רוצים ללמוד ממיליונר.
ברור.
אז שזה הזמינו אותי להרצות פה, נכון? למרות שלפני 20 שנה אין דבר כזה, שמי שלמד במכללה, הוא יהיה מרצה באוניברסיטת תל אביב. זה לא היה קיים דבר כזה.
זה ממש כמו שאתה שואל בן אדם, כאילו, אם אתה היית עכשיו, אם הייתי אומר לך עכשיו, תשמע, אתה לא עובד יותר, לא שום דבר, אתה מכניס כסף, אתה יושב על איזה חוף במלדיבים, אומרים, בטח, 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 הם בכלל לא יגיעו לזה. כי הם לא אוהבים את העבודה, איך אפשר לא לעבוד? איך אפשר?
אני יכול להגיד לך שאני הגעתי למצב שאני מרצה באוניברסיטה בלי שיש לי בכלל תואר, אז אתה,
בדיוק, כן?
אז אם הגעת למצב שאתה עשית את זה במכללה וזה, אז אני יכול להגיד לך שמצאתי את עצמי כי בעולמות שלנו בכלל אין... אין תואר, אז אולי היום כבר עשו איזה משהו חדש.
אני החזון שלי זה להקים בית ספר.
כן, בית ספר.
אין לי בית ספר, לא סיימתי, 12 שנות לימוד לא סיימתי עם בגרויות, אבל החזון שלי זה עדיין להקים בית ספר.
אתם לא מבינים כמה רוב האנשים, תראו, במקצוע שלי אני חייב להיות עורך דין ושמאי, בשביל לקדם את הטבעות, אני חייב את החותמת, אני חייב את הידע. אבל אני אומר את זה עוד פעם, אני אומר את זה שוב, זה... בואו נתחיל מהמילה הכי פשוטה, אומץ. אני מכיר הרבה אנשים משכילים ממני, שלמדו במקומות גבוהים ממני, אפילו מוכשרים ממני בדיני תכנון ובנייה, למרות שאני מחזיק מעצמי תותח, אבל מוכשרים ממני שאין להם את הטיפה קורטוב הזה להיות עצמאי לשנייה, או לקחת אחריות על הכוחות.
ובמילים אחרות אין להם את הביצים באמת לבוא ולעשות דברים, שלך כנראה היה כשהקמת את החברה, שהתעסקת בנדלן, שאתה נכנס היום לפרויקט, ואתה יודע, לפעמים נכנסים לפרויקט, ובטח אתה יודע שיש כסף, אין כסף, צריך מימון, לא צריך מימון. הרבה מאוד אנשים, עצם זה שהם בכלל הולכים לקחת את המימון, הם, המספרים הגדולים האלה,
מלחיצים אותם,
והם לא יכולים לעשות את הצעדים, שאנשים יכולים אחרי לעשות, והרבה יותר, מה שנקרא, לא משכילים ולא מלומדים, אבל יש להם את האומץ.
אתה יודע גם למה?
למה?
תחשבו על זה רגע. כי אותו בן אדם משכיל, יש לו את ה-20, 30, 40 אלף שקל ברוטו בחודש. אותו אדם שאין לו את ההשכלה.
אין לו מה להפסיד.
הוא יודע שהוא חייב...
לקחת סיכונים.
שאם לא, הוא לא יגיע לכלום.
מי שלא לוקח סיכונים, לא פותח שמפניות.
המחסור, אם אתה שם את עצמך, גם היום כשאני בתודעת שפע מאוד 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 גבוהה, אני שם את עצמי במחסור מנטלי, כדי לפרוץ את הגבולות שלי. אנחנו כמו שריר. עכשיו, החוכמה היא לדעת לעשות את זה באיזון נכון. אתם זוכרים את הצנוע ואת השחצן? בכיף. בסטגנציה של אני כבר יכול, אני למדתי כבר לנהוג.
אבל זה עניין של מיומנות גם.
מיומנות
לגמרי. עם הזמן.
מיומנות לגמרי.
זה נרכש.
מהדירה הראשונה שקניתי בגיל 21, והחזרתי את המשכנתה וחתמתי על המשכנתה, ושיפצתי אותה בידיים עם החבר הכי טוב שלי, עם צחי, וסיידנו אותה, וזרקנו את הארונות, מקומה רביעית, דירה 26 מטר, ברחוב רבי חיסדא 2, עד לאימפריה ש... שהיא רק תגדל בעזרת השם ותצמח ותיתן עוד הרבה מאוד שפע להרבה אנשים.
אז בוא נתעסק שנייה באימפריה עצמה, כמה היום פרויקטים קיימים בתהליך, אנשים וואו. שרוצים להצטרף, תכניס אותנו קצת
מספרים, קצת עניינים.
קרוב ל-30 פרויקטים בתנועה.
וואו.
כן, וואו. קריית אתא, קריית ביאליק, בנימינה, חדרה, 8 מתחמים.
בוא, הצפון חזק, אני רואה.
הצפון חזק.
עשית לי חשק עכשיו,
אנחנו נדבר. הצפון אש לעומת הדרום, אתם במילה אחת.
בהכל, בכל המובנים, אבל עזוב.
קודם כל אני מסכים. בדרום יש הרבה מאוד קרקעות של המינהל, אז אפשר לבנות עוד בלי סוף, והמינהל יכול לקבוע את
המחיר. יש כל כך הרבה שטח.
יש המון שטח ירוחם, שדרות, דימונה, אם תרצו נתיבות.
מה עם הערבה, תגיד לי, המערבה? לא רוצים לבנות שם איזה משהו?
הערבה זה קרקע חקלאית שצריך לעשות עיר חדשה, וזה אף, אתה יודע...
ערים, איזה עיר? ערים.
אני אגיד לך הכי פשוט. כשאתה רוצה להקים עיר, צריך לחתום היום ולראות את זה עוד 20-25 שנה. לא ניכנס ללמה. מסיבות תכנוניות, תשתיות, 1001 דברים. כבישים, מים, חשמל, you name it, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ואף אחד לא רוצה היום לשים את הכסף שראש עיר, או לא ראש עיר, סליחה, שר, אוצר, או רק עוד 20 שנה, הוא יגזור את
ה... הוא יודע שהוא לא יהיה.
כן, הוא יגזור את הסרט על הדבר הזה, והוא יקבל את כל הקרדיט. וזאת הבעיה הכי גדולה שלנו במדינה,
לדעתי. זה בעיה פוליטית כבר כללית, שהרבה מאוד אנשים לא עושים פעולות עתידיות, כי הם מסתכלים על הכאן ועכשיו, ולצערי מי שנדפק זה האזרחים, אבל בואו נחזור שוב פעם לפרופרטים, ולא לפרופרטים, ולא לזה. בעצם ספר לנו, מי שרוצה להיכנס שותף, מי שרוצה לקחת חלק באחד מהפרויקטים, יש גם פרויקטים שהם אפשר להצטרף אליהם, נכון?
יש כל מה פרויקטים שאפשר להצטרף
אליהם. אז בוא נעשה לך טיפה שיווק בכל זאת. מי שרוצה לבוא ולהיות ושומע אותנו.
יש לו תאפשרות מ-200,000 שקל להגיע נניח לקרוב ל-550,000-600,000 שקל באזור החמש שנים. או אם הוא רוצה עסקה כשהיא אפילו של 8 שנים, הוא יכול להגיע למצב של מ-200,000 שקל, להגיע אולי לכיוון ה-800,000 שקל.
אני לא אשאל אותך אם זה מובטח, כי מן הסתם בעולם העסקים אפשר להבטיח שום דבר, גם אני אתקל...
אני יכול להבטיח גם... רק דבר אחד, על ההצלחות שעשיתי.
יפה. נתונים בשטח.
אם פעם הייתי צריך אני ללכת לאנשים ולשכנע אותם להאמין בי, כי ההתחלה היא הכי קשה. היום כולם באים אליי, לא כולם, אבל באים אליי למשרד וקובעים תור לעוד חודש. אין זמן, אין לי זמן. אני היום שלי תודה לבורא עולם, מפוצץ, ובאמת אני גם משתדל, טיפ נוסף, יאללה, טיפ זר.
אופה!
תקורות כמה שיותר נמוכות. כמה שפחות.
איך לבנתי?
תקורות, כמה שפחות הוצאות. בעסק, בטח שבמדינה כמו שלנו, כמה שפחות הוצאות. כמה שפחות אנשי מחירות מפוצצים, למרות שזה דבר מאוד מאוד חשוב. כמה שפחות משרדים מפוארים, כמה שפחות עובדים רגילים, אלא עובדים בחשבוניות.
יעני פרילנסרים, לא... כאילו אאוטסורסינג, לא אינאוס.
כי כשאני, התקורות שלי הן גבוהות, אני מפיל את הדבר הזה על הלקוח. נכון? אני צריך... אז הקרקע תהיה שווה במקום, אני לא יכול למכור אותה ב-200 ולהרוויח 20,000, אני צריך למכור אותה ב-300,000 ולהרוויח 100,000, בגלל שאני צריך את ה... לשלם את כל הדבר.
הקרקעות זה קרקעות
ואז שאתם... ואז אנשים ירוויחו פחות.
הקרקעות זה קרקעות שאתם רוכשים אותם כבר, כן. או שאתם עושים את הרכישה רק ברגע שיש קבוצה מסוים?
אנחנו... שאלה אחת. קודם כל יש לנו תמיד בפול של לקוחות, ובית לא, אנחנו מאתרים את הלקוחות, עושים בעיקר עסקאות אופציה. עסקת אופציה זה אני נותן למוכר עכשיו סכום כסף, נניח לצורך העניין, עסקלת 20 מיליון, נתתי לו 4 מיליון שקל, או 3 מיליון שקל, ותיתן לי תוך 3 חודשים להביא את כל האנשים, ואם לא הצלחתי להביא תוך 3 חודשים את כל האנשים, 4 מיליון, 3 מיליון הלכו פייפל. עכשיו, למה אני עושה את זה?
קרה לך?
בחיים לא, תודה לבורא עולם. ולמה אני עושה את זה? כי אם אני קונה, אני ישר מחויב במס רכישה, ואז הלקוח ישלם את המס הרכישה שלי ומס הרכישה שלו.
עכשיו, אם קונים מגרש, אז אתם בעצם חוסכים את המיסוי, כי אתם עושים רק אופציה ועדיין אין עסקה. ברגע שמביאים את כולם, עושים את העסקה ומשלימים את התשלום לאותו בן אדם שהוא בעל הקרקע.
בנדלן, אני רוצה שתבינו עוד משהו. הרי אתם פה בעלי עסקים, חברות, עוסק מורשה וכן הלאה. אתה לוחץ יותר על הגז, אתה מרוויח יותר כסף, אתה משלם יותר מס.
נכון,
אתה מגיע ל-50% מס, משכת את כל הכסף מהחברה, אתה עוסק מורשה, בעזרת השם תהיה חברה בקרוב. אתה הרווחת במקום 200,000 שקל בשנה, 500,000 שקל בשנה, על ה-300 האלה שילמת 150,000 שקל מס. בעוד שבנדלן, אם אתה חכם, אם אתה מבין טוב, אתה חוסך הרבה מאוד מס. הרי גם קנית נניח קרקע ב-2 מיליון שקל, מכרת אותה ב-4 מיליון, הרווחת 2, נכון? שילמת רק 25% על השבח. אז הנה, חסכת חצי מהמס הפירותי. עכשיו למה? בגלל זה רוב אנשי העסקים עושים נדלן. כי המס בנדלן, הוא הרבה פחות מאשר המס שאנחנו משלמים בחברות שלנו, בעוסק מורשה שלנו, נכון? בואו, אנחנו לא עושים כסף בשחור.
ברור.
לא מתעסקים במנגנון ביזנס. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, כמו שהסברתי, אפשר לחסוך במס, במס שבח, במס רכישה, בעסקאות אופציה, יש הרבה מאוד כלים חוקיים, שאפשר לעשות הרבה מאוד כסף בנדלן, רק מהמיסוי. בגלל זה, יש הרבה מאוד אנשים חזקים שנכנסים, אתם יודעים מה זה פרטו?
20-80.
בגלל זה ה-20 החזקים הם בנדלן, ובעצם רוב האזרחים עובדים בשביל בעלי הנדלן. תחשבו על זה. אתה קונה מוצר בקניון, משפחת עזריאלי או משפחת אופר או משפחת נפתלי, שמחזיקה 90% מהקניונים בארץ, מרוויחה על הנדלן שלה. אנחנו יושבים פה, בעל הנדלן, מרוויח על הסחירות של הדבר הזה, על המוצר הזה. עכשיו, מה לעשות? שאם תשימו לב טוב, 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 המדינה הזאת היא הופכת שככל שהשנים עולות, רק מעט מחזיקים נדלן, והרבה כבר לא מצליחים לרכוש נדלן. אוקיי? מה שפעם, עד לפני 20 שנה, כמעט לכל משפחה רגילה הייתה דירה לפחות, גם אם רק האבא עבד, והאימא לא עבדה. המציאות השתנתה, ואני תמיד אומר, היכולת להיות בהתפתחות אישית, ובטח בעולם העסקים, וזה משהו שנותן לכם טיפ, אתה 34 ואתה 30, נכון?
אני 30, כן.
מי שיודע להתרגל לשינויים מהר, ומי שיודע לזהות שינויים מהר,
יוצא מאזור נוחות, נכון.
ופה הוא לא רק השורד, הוא התותח. למה? כי הרבה מאוד אנשים הם לא קיפ אפ, ואז משהו שמשתנה, מנצח אותם. ואז היוריקה, או האור, או השפע, הוא לבן אדם שהוא יודע לנצל את
ההזדמנויות.
את ההזדמנויות ואת האתגרים. האתגרים החדשים. אם פעם לא היה רילס, אז עכשיו צריך לדעת לעבוד עם רילס.
ברור.
ומי שלא יודע לעבוד עם רילס, נשאר מאחורה. נכון. לדוגמה קטנה, כי זה בעולם
שלנו. חד משמעי.
אבל זה בעולם העסקים לגמרי.
זה לצאת, לקחת להיות באזור הנוחות, ולצאת מאזור הנוחות לאזור שהוא הרבה יותר נוח, וכן הלאה והלאה והלאה.
זה כללי, אני מדבר על יותר מזה. זה לא רק לצאת מאזור הנוחות, זה לדעת
להתרגל
לשינויים. בן אדם שיודע חס ושלום להתגרש, ולקום על הרגליים מהר, הוא בן אדם שהחוסן המנטלי שלו הוא כזה שהוא...
או לחילופין לפשוט רגל.
או לפשוט רגל ולהתקדם מהר, או לעשות איזשהו משהו חדש ולא עובד לו. כן הלאה, זה מה שקורה בעולם של שנת 2023,
נכון. כמו
שאני תופס את זה בעולם העסקים, שלא היה פעם. זאת אומרת, אם ממילא אז דיברנו על השכלה, והיום אנחנו מדברים על תעוזה ועל חדשנות ועל יצירתיות ועל אומץ וכן הלאה, אז העולם הזה השתנה.
חד משמעי.
יש פער נורא גדול בין התפיסה של ההורים שלנו, אותם.
נכון, נכון.
אם אתם מבינים את מה שאני אומר.
נכון, אני מבין מה אתה אומר ב-100%.
אנחנו דיברנו בעיקר על איתור קרקעות, ועל בעצם ההשבחה שלהם. נכון. בואו נדבר קצת על נדלן מניב, בעצם נדלן שאתם אולי מחזיקים אותו ומזכירים אותו ונהנים, כמו שדיברת על הקניונים. הרי זה האנשים שעושים את הכסף הגדול בנדלן, זה אנשים שמחזיקים בו,
נכון.
ומקבלים ממנו בסופו של דבר את התשואה. אתם מתעסקים בזה או שאתם...
אנחנו מאפשרים להרבה אנשים שיש להם את ה-200, 300, 400, 500, 600 אלף שקל להגיע לדבר הזה בצורה הרבה יותר מהירה. כי היום לקנות נדלן רגיל, טיפש אני קורא לזה,
קשה.
מאוד יקר, הריביות מאוד מאוד גבוהות, מס רכישה מאוד גבוה.
נדלן רגיל אתה מכוון כאילו לקנות...
דירה, חנות,
דירה, בית, הבנתי.
אתה כבר משלם על כל מה שכולם ירוויחו עליך וזה מאוד מאוד יקר, כולל כל המיסים. החוכמה היא איך אני עושה את זה...
איך אתם פותרים את הבעיה הזאת?
כי אנחנו קונים, נניח, קרקע במצב X, ואנחנו מביאים אותה למצב שהיא זמינה. אז פה כבר הרווחתי את ה-200, 300, 400 אחוז על הדבר הזה.
וכל הזמן יש קרקעות שאתם קונים אותה?
מאוד קשה להשיג, אבל אנחנו עובדים.
אחרי כמה זמן אתם קונים קרקע?
זה בעצם... ההתמחות הכי גדולה שלנו זה האיתור והקידום.
אחת לכמה זמן, רגע שאני זה, אחת לכמה זמן אתם רוצים קרקע להשקיע בה? סתם, כאילו שאלה ככה, אתה יודע, זה כמובן אי אפשר תשובה מדויקת.
הם רוצים הרבה, הם לא תמיד לוקחים את הכל. אבל
אנחנו מוכנים בערך 100 עסקאות בחודשיים, 50 עסקאות בחודש אנחנו מוכנים, ואנחנו עושים בערך עסקה אחת בחודש.
בסדר גמור.
זה ככה נקרא... נתונים מאוד יפים, זה מספרים מאוד גדולים בסופו של דבר. השאלה אם הגעתם למצב שסיימתם תהליך ואתם מחזיקים... יש לכם... לא, אני מאמין שאתם מוצאים סחורה יותר טובה, פחות טובה, זה כבר עניין אחר. אבל אם בסופו של דבר הגעת למצב שהרמת בניין, אתה מתחיל להחזיק בעצם בדירות ונכסים, האם באותו רגע האסטרטגיה היא להחזיק ולהתחיל להתעסק בנדלן מניב ולהתחיל לקבל את התשואה או למחור?
אנחנו לא בוחרים.
אז אתם מחזיקים את זה, אז בסופו של דבר התהליך הסופי הוא נדלן מניב.
מה קורה? אם היום יש לך מיליון שקל, ואתה רוצה לקחת עוד מיליון שקל כנגד המיליון שקל הזה, ייתנו לך? לא. אבל אם יש לך דירה ששווה סתם לתוך העניין 2 מיליון שקל, אתה יכול לקבל על הדירה הזאת 1 מיליון שקל משכנתה, נכון? ייתנו לך מימון, ולכן אנחנו מעדיפים, הדירות במלא עולות, המשרדים במלא עולים, ואז מקסימום אני צריך עוד כסף נזיל לעוד עסקאות, אני פשוט ממשכן את אותם נכסים, ולוקח על הגובה החדש של הרכס, את הדלטה,
זה סירקולציה.
איך מתמודדים עם היום המון עלויות שקיימות? יש מס רכישה, יש מס רכישה, ויש מתווכים שרוצים עמלה, ויש עורכי דין שרוצים גם כן עבור ההסכמים. יש פה הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, כולם רוצים להחזיק בקרקע, כולם רוצים להחזיק בנדלן, אבל יש הרבה מאוד אנשים בדרך, מעבר להשקעה עצמה של הסכום המבוקש.
אז אתה זוכר שאמרתי שהחוכמה היא להיות זול?
נכון, תקורות נמוכות.
תקורות נמוכות, זאת אומרת, שהעלויות שלי לא יהיו גבוהות, אנחנו עושים את רוב העבודה.
אתם גם בעצם מתחילים בפן המשפטי.
אז זהו, בפן המשפטי אסור בגלל לשכת עורכי הדין שלא מאפשרת את זה.
ניגוד אינטרסים.
משרד, משרד אחר, חיצוני, שעושה את הדבר הזה, כי אנחנו לא בניגוד עניינים. אבל חוץ מזה, אנחנו עושים הכל. זאת אומרת, שותף שלי קובי אלמוג היה שמאי, אז הוא סגר את המשרד שמאות שלו, ואנחנו מתעסקים רק ביזמויות שלנו.
אז הוא עושה את השמאות.
אז הוא עושה, הוא לא עושה את התקן 22, כי גם זה אשור, אבל הוא עושה את כל הטבלאות איחוד וחלוקה, את הפרצלציות, את הרפרצלציות, את התמחורים, שזה עבודה של מאות אלפי שקלים, לפרויקט.
שבעצם אתם חוסכים אותה בפרויקט.
שחסכנו אותה. אותו דבר, עורך דין דוד יצחק, שותף שלי, שהוא בעצם מקדם ענק של טבעות, כל פרויקט זה מיליונים, שעולה כסף אנחנו חוסכים. והלקוחות שלנו מרוויחים את זה, שזה בעצם הפרופסור שלנו. אבל רגע, לגבי תיווך, שזה דבר אחד חשוב. אנחנו אוהבים לשלם תיווך. אם מישהו מביא לי עסקה טובה,
אתה תשלם לו בכיף.
מה זה בכיף? בגלל זה התעשרתי, אמיתי. כי אני גם בגיל 21, שהייתי מתווך, הייתי אומר לחברים שלי, אל תיקח 2% תיווך.
בוא אני אשלם לך יותר.
קח 5% תיווך, רק תביא לי את הדירה במחיר הזה, באהבה. קח, קח, קח.
זה מה שאנשים לא יודעים לעשות.
לפנק,
אני,
נכון.
אני מפנק בתיווכים. חבל לי, זה
יצא לי גם איזה פעם פעמיים, ואני יכול להגיד שזה באמת שווה לשלם יותר, כי בסופו של דבר, אם זה שווה, אתה מרוויח.
ברור.
לא רק שזה ככה. תמיד בסוף הם באים אליי ונותנים לי את הסחורה הכי טובה, כי הם יודעים שאני משלם, ואני גם כותב להם בצ'ק באהבה. עכשיו, אני גם לא כבס, בוא כפר, אני סוחר. אני אמנם דור חמישי בארץ, אבל אני במקור עיראקי. אז האבות,
זה בגנים.
זה בגנים. אני סוחר, ואני אומר לך, אני יודע בדיוק מה שווה ומה שווה, ואם הוא לא מביא לי את המחיר שאני רוצה, אז לא. אבל היה הוא הביא לי את המחיר, כך תתפנק, תרוויח, תבלה, תהנה, אני לא מתעסק.
היום מתווכים של קרקעות יודעים לבוא אליך, לדפוק בדלת.
אני הראשון. אמיתי. אין מתווך, אין עורך דין שמחזיק, שעשה צוואות מלפני. אנחנו הראשונים. אני תמיד משלם בזמן, אני תמיד משלם יותר.
אני חושב גם שהם יודעים שאתה יודע לקחת קרקע ממצב תכנוני מסוים ולהביא אותה למצב אחר, אז לכן גם שווה לבוא אליך ולא ללכת למישהו אחר, יזם, שיגיד לך לא, אני לא מתעסק עם זה, כי אתה כן תיקח על עצמך
קרקעות. כן, יש הרבה חברות מסחריות שקונות גם קרקעות, ולא יודעות לעשות את מה שאנחנו עושים, והן מוכנות גם לשלם יותר ממני על קרקע, בגלל שהן מוכרות אותה פי 3 או פי 4 ממני, כל מיני חברות עם שמות מפוצצים כאלה, שאני לא רוצה להיכנס לשמות שלהם, כי זה לא מעניין אותי. אבל בסוף, מה שהם לא יודעים אולי לעשות, והנה אני יורה לעצמי ברגל, זה שאני לא מתעסק בכסף קטן. אני אתן למתווכים להרוויח, הם יהיו חברים שלי, תמיד סגרתי סתם לדוגמה 100,000 שקל תיווך, או 200,000 שקל תיווך, או 500,000 שקל תיווך, תמיד הוא יקבל עוד 10,000.
רק לדבר אחד לא נתת מענה, למס רכישה, דיברנו על תיווך, על שמעות, על זה, אין מה לעשות, אין לך פתרון.
רגע, אני רק רוצה... אין לי פתרון, כי אני...
אני רק רוצה...
שובד חוק.
ברור. אבל עדיין, המיסוי של המס רכישה הוא גם משהו שבעצם
משקיע... אבל אנחנו... אני אתן לך טריק. יאללה, טיפ זהב.
יאללה, זה המטרה, אנשים מקשיבים פה רוצים לקבל את הדירה.
נניח יש לך דירה אחת, עכשיו אתה רוצה לקנות עוד דירה, אז אתה משלם 8% על הדירה. נניח דירה בקריאה...
זה ממש הסיטואציה, זה חלק, זה אתה נוגע באישית כרגע.
אז עכשיו נניח הדירה...
ואני מאמין שאתה נוגע עוד בחצי ממדינת ישראל גם על הדרך.
נכון, בדיוק. עכשיו, מה שקורה, באה המדינה ובעצם הרסה לנו בעיקר.
ילדה מ-6 ל-8 עד לפני...
מ-5 ל-8
וזה, נכון, זה לפי מדרגות.
נניח דירה בקריית מוצקין האומנים, שזה באזור שלכם, עולה היום 2,200,000. זאת אומרת, המס רכישה הוא 180,000 שקל. בעוד שאם אתה קונה אצלי קרקע, איתי, קרקע, סתם לצורך העניין, ב-300,000 שקל, שילמת רק 6% מס רכישה על הקרקע, 18,000 שקל, וכשאני ממשיך לבנייה, אתה לא צריך לשלם עוד שקל כלום. הרווחת 180,000 שקל מס רכישה.
זה טיפ לא זהב, זה טיפ...
טיפ
יעלום.
טיפ פלטינום.
חבר רגע, תקשיבו טוב. אני מוכן להתערב, הנה אנחנו היום בשלישי במאי 2023, שעוד שנה, שנתיים, גם את זה יגבילו אותנו במדינה הזאת, ולכן כל מי שיש לו שכל בראשו,
לעשות את זה כמה שיותר מהר.
תקנו כמה שיותר מגרשים שיגיעו לדירות, בעיקר מי שהוא עשיר בזמן, בין 34-30, חבר'ה, אתם אולי לא עשירים גדולים בכסף, אני בטוח שאתם מרוויחים יפה, ואני מאחל רק כמה שיותר, אבל אם אתם רוצים להגיע למצב שאתם בחופש כלכלי אמיתי, 6-7 דירות, בגיל 50-55, אתם עשירים בזמן, יש לכם עכשיו עם 1,000,000 שקל, 1,500,000 שאתם יכולים לקחת באוטו, אפילו 300,000, לא מעניין אותי. כן, תקנו את הקרקעות האלה שבסוף יגיעו לדירות, אוקיי? שהדירות האלה, הנה אני אומר לכם בפנים, עוד עשור לא יהיו פחות מ3,000,000 שקל, 5 חדרים בצפון, זה לא משנה אם זה בקריית מוצקין, או דירה חדשה בקריית ים שווה התחדשות עירונית. זה לא מעניין אותי, למרות שהאוכלוסייה בקריית ים היא פח.
אתה אומר חד משמעית, המחירים רק ימשיכו לעלות, ורק ימשיכו
לתרבש.
התקופה עכשיו מאתגרת, והיא מאתגרת של רפורמה.
כי כרגע יש איזה סוג של עצירה כזאת.
נכון, זה נכון.
והרבה מאוד מתווכים, והרבה מאוד אנשים מהתחום אומרים לי שכרגע המצב לא טוב.
אין עסקאות, בעיקר לא של העסקאות יזמות, של העסקאות של המוצר המוגמר.
כן, ודירות, והמצב לא להיט.
שיווק פרויקטים של קבלנים, אמיתי. עכשיו, זה בסדר, זה הגיוני, גם הייתה עלייה מאוד קשה של 21.5% בשנה האחרונה, וממילא גם בחצי שנה האחרונה, עליית הריבית מייקרת את הערך של הכסף. כסף. זאת אומרת, אם אני קונה מיליון שקל מהבנק, אחרי 25 שנה, אני מחזיר 2,200,000. זה מטורף.
נכון.
הכסף היום, אני אמרתי לכולם לקנות דירות לפני 12, 13, 14 שנה. אני אומר היום, מי שיקנה מגרשים שיגיעו לדירות הוא המלך. מי שלא יעשה את זה, גם ותסלח לי, גם הוא יעבוד עוד ויקח עוד פרויקט, ואתה תיקח עוד פרויקט, בסוף אתה תשלם, אתה תרוויח ואתה תשלם הרבה מיסים. החוכמה היא במדינה הזאת, במדינת היהודים, שיש מדינה אחת לעם היהודי, שיש לנו פצצה אטומית, שאי אפשר לפרק אותנו בשנייה, ולכן הרבה יהודים מהעולם קונים פה נדלן. ואנחנו המדינה אולי היחידה בעולם המערבי שאין לה מס ירושה. זאת אומרת, אם אני יהודי עשיר, וקניתי דירות בארצות הברית, והרבה נכסים, ויש לי חברות בארצות הברית, אני נפטר, הילדים שלי משלמים בוכתה של מס. פה אין מס ירושה. ולכן כל היהודים בעולם קונים פה הרבה מאוד נדלן, זה מקלט מס.
שזה עוד יותר מייקר את ה...
שזה עוד יותר מייקר.
נכון.
ולכן אני אומר, אם אתם רוצים, המוצר הכי חשוב מבחינה פיננסית במדינת ישראל, זה הדבר שהוא הכי נצרך פה, זה מוצר מדף. הרי כולנו צריכים חולצה, וכולנו צריכים לשתות, וכולנו צריכים לאכול. וגם בסוף כולם צריכים קורת גג לגור בה. אז אין מה לפחד, זה לא כמו לפתוח מסעדה. זה לא כמו לפתוח רחב עסק כמו שאתה עשית, שדורש הרבה מאוד זמן, אנרגיה, מאמצים וכן הלאה. אתה פשוט צריך לסמוך על הבן אדם שאתה עושה את זה איתו. הקבוצה שעושה את זה, החברה שעושה את זה, ואתם עשירים בזמן. אז אני פונה לכל החברה הצעירים, עזבו אותי, אל תקנו איתנו. תהיו חכמים, תנצלו את זה, כי הזמן טס מהר. טיילתם אחרי צבא?
כן.
זה לא מרגיש לכם כאילו זה היה אתמול ופאקינג עברו 14 שנה, 13 שנה?
אצלי באמת עברו מעלה יותר מדי הזמן, אז כן, אבל כן, הזמן עובר ממש מהר. אני אישית לא יודע איך הגעתי כבר רגיל 34, אבל...
הזמן טס, שנהנים.
כן, הייתי מאוד עסוק.
היית עסוק.
אני עדיין עסוק.
זה ברור, זה עניין.
ולכן אני אומר...
היה לו אתמול יום הולדת, אז הוא בכלל אומר, איך עבר מ-20 ל-30?
מה לאחל לך? מה לברך אותך?
להמון קרקעות.
מה שיעבור לך מהלב זה הכי האותנטיות, זה מה שהוא...
שיהיה לך לב שמח. ומותר לי ככה לתת משהו קצת חושפני.
ברור.
שאני מאחל לך שתקבל את ההחלטה הכי טובה שיש לך ביחס לסיוון, אמן מהר.
ברור.
וואו, וואו,
וואו. אתה מת עליה, אתה רוצה להתחתן, אתה קצת חושש, אני מבין אותך, אתה בלחץ מזה. אני מבטיח לך רק דבר אחד, שאני בדרך כלל לא אמרתי אותו בחיים באף רעיון ובאף פודקאסט. ברגע שאתה מתחתן, עוד כסף נכנס.
וואלה.
עוד שפע, בדוק ומנוסה, אני מבטיח.
ברכה והצלחה.
ברכה. ויהיה לך ילד, בכלל ייפול עליך מהשמיים. כן. עכשיו, למי זה קורה, אתם יודעים? אז תגיד, רגע, אז למה שלא כל אחד הוא שכיר? לסכירים זה לא קורה.
כי הם צריכים לעבוד עוד יותר קשה באותה עבודה שהם עשו.
כן, הם לא בנו כלי.
ככל שהם מכניסים יותר כסף, ככה הם מוצאים יותר.
הם לא בנו כלי.
אני חולה לך.
אין, אין לך כלי. אתה לא יכול, הקוס הזאת, איפה המים? המים, איפה? בשביל שהמים יהיו פה, במה צריך להיות? אם אין לי כוס, מה קורה למים?
נכון, מתפסים.
לך יש כבר כוס, לך כבר יש כוס, לי יש כוס. מי שאין לו כוס, ואני לא אומר, חב, כולם תהיו עצמאים. אני אומר, כלי.
תשמע, יש לי כמה כוסות.
גם לי יש
לו כמה. גם לי. אז קודם כל אני מצטרף לאיחולים, אני חייב לחזק. ובתור מי שמכיר את סיוון, באמת סיוון... באמת, יותר טוב מזה, יותר טוב מזה, באמת אי אפשר
למצוא.
אז גם ליום הולדת, באמת נאחל לך שתעשה צעדים טובים לרגל גיל 30, גיל הבגרות והבשלות, אז באמת מצטרף לאיחולים.
אני חושב שהיה לנו פרק ממש 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 מצמצים.
לא סיימנו, אנחנו עדיין נוציאים ממך עוד כמה דברים, אנחנו נוציאים ממך עוד כמה דברים, לא סיימנו, אבל באמת זה חייב לציין שבאמת יש פה פרק עם המון ערך, ערך נדלני, אבל בדיוק רק נסכם את מה שדיברנו מקודם, טיפ לבעלי עסקים, שיש כסף ואפשר לבוא ולהשקיע, לעשות את זה בעולמות כמו נדלן, והטיפ שחיים נתן לנו באמת לכוון את זה לקרקעות, לדברים שהמס רכישה נמוך, והיכולת שלהם לייצר תשואה סופית היא מאוד 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 גבוהה.
זה עושר עילאי שאתה מגיע לגיל 40, ואתה ממש לא חייב לעבוד יותר, ואתה עושה את זה
מהאהבה.
מהאהבה.
מהתשוקה.
שכל הסחירויות נכנסות, ההכנסות האלה, נכנסות ואתה סתם, הנה עכשיו יש איזו עסקה שאנחנו הולכים לחתום עליה ליד ראש פינה, לא רוצה להגיד בדיוק איפה, עד שזה לא נחתם, לא צועקים, יש לפני גול.
כן, ברור.
והעסקה עולה לא מעט כסף, ואני מגיע לבנק, לאחד הסמנכלים של הבנק הגדול, הוא אומר לי, טוב, מה אנחנו ממשכנים? חופשי. אתה יודע מה זה? זה מתנה.
ברור.
וזה אי אפשר להגיע לזה אין לך את הנדלן. הבנקים לא עובדים עם מישהו ש...
נכון.
שאין לו את הדבר הזה. גם אם אתה מראה לו חברה ששווה 10 מיליון שקל, הוא לא יכול לתת לך כנגד החברה הזאת כלום.
אלא אם כן החברה הזאת מחזיקה במשמרת כמות גדולה מאוד של כספים, וכספים קיימים ונזילים בעובר ושב, אז כן הם יכולים לבוא.
אבל לא עשרות, זה לא מיליונים.
תלוי כמה כסף החברה מכניסה.
גם החברה מכניסה לדוגמה 7-8 מיליון שקל בשנה, שזו חברה חזקה איתנית, היא תקבל הלוואה מאוד גדולה.
נכון.
אבל אין לה על מה, אלא אם כן החברה היא כמו החברה שלי, הפרטית, שיש לה הרבה מאוד נכסים. וכשיש נכסים, הוא יכול לשעבד על פי החוק את הנכסים.
נכון.
אתה מבין מה אני אומר? וזה טריק מינופי שאנשים צריכים להכיר אותו.
כי בסופו של דבר זה גלגל, אתה צובר עוד נכסים, והיכולת שלך היא להתגלגל עוד יותר מהר ועוד יותר חזק, ברגע שיש לך את הנכסים.
זה גם למה המחירים פה לעולם לא ירדו, כי ה-20% פה תופצים פה את הרוב כבר של הנכסים. אתם קולטים את הסיפור פה?
נכון.
זה הכל. הרי זה קרטל. הם יחליטו כמה
סחירות. אז אתה מנסה לקחת את עצמך לצד של ה-20 ולהתרחק כמה שיותר מהצד של ה-80 ולקחת איתך כמה שיותר אנשים שיצטרפו.
וזה הריגוש שלי. כי כמו שאתם בדיגיטל ואתם יודעים פחות או יותר מה יעבוד ומה לא יעבוד, ואיזה, זה סתם בזבוז של זמן וזה לא, נכון? אתם חיים את זה. הרי מה זה אינטואיציה? אינטואיציה זה שעשיתי משהו הרבה מאוד פעמים, סליחה, ואני היום רואה כבר את הצעד הבא מתוך הניסיון.
נכון.
אותו דבר אנחנו. ואני אומר את זה, לי זה כל כך בהיר לראות את זה, זה כל כך שקוף לי. ואני באמת הייתי מאוד מאוד שמח שאנשים יהיו פחות במרוץ העכברים. בכנות, הילדים שלנו, אם לא אנחנו נדאג להם, לא יוכלו להגיע כאן לדירות, לקורת גג. הם יגורו בסחירות כל החיים, ואז הם עוד פעם יהיו סחירים בידיים של בעלי הדירות. זאת אומרת, יש סחיר שעובד אצל מישהו, וסחיר שגר בסחירות, עוד פעם במילה עברית, נכון?
נכון.
אתם מבינים?
יש היום הרבה מאוד אנשים שגם היום טוענים, אני לא צריך לקנות דירה, אני יכול לשלם סחירות עד סוף החיים, ולקחת את הכסף לטובת השקעות, במניות, בכל מיני דברים כאלה ואחרים.
אני עושה משהו טוב עם הכי, אני גר בסחירות. יש לי...
יש לך סחירות, אבל יש לך קרקעות ודירות ועולם.
נכון.
ככה צריך גם.
נכון. אני בוחר איפה, אני לא אשים, אתם יודעים, עשרה מיליון שקל על בית שאני עושה מעשרה מיליון, 20 מיליון. בסדר? אבל אני לא אומר שלא צריך, אני אומר, הסיפור הוא כזה שכסף זה אנרגיה. צריך לדעת לעבוד איתו. צריך לדעת מה לעשות איתו. צריך לדעת איך לנהל אותו. צריך לא לפחד ממנו. צריך לא לירתע מהסיפור הזה. צריך לא לירתע מלקחת עוד לקוח. צריך לא לירתע מעוד פרויקט, מלחתור לעוד מגע. צריך... ברגע שאתה כבר קנית את האינטואיציה שלך של הדבר הזה, של הפרופסיה הזאת, אתה כבר יודע לרכב על האופניים, נכון?
נכון.
רוץ, תהנה, יש ערים, יש פרחים, יש מדבר, יש צפון.
מה עם נדלן בחול? דברים שאתם
אני
עושים?
אני לא הרווחתי בחול יותר מדי. יש הרבה מאוד חוקים שמדינות עושות, כמו לדוגמה מה שקרה לנו בגרמניה, שאם אתה לא אזרח שגר, או תושב שגר בברלין ועשית עסקה ויש לך נדלן, אז אתה 75% מכל הרנט, מהסחירות, הולך למדינה. כי ככה הם הבריחו. עכשיו עושים את אותו הדבר למי שיש דרכון פורטוגלי וכן הלאה. מדינות הבינו בעיקר שיש משקיעים שקונים הרבה מאוד נכסים, מעלים את הערך, ואז התושבים עצמם מתפקים, והם עושים אסקלציות. גורמים לדבר הזה להיות, מוציאים אותם. עכשיו, אנחנו מבינים שאנחנו לא באמת יכולים לשלוט על הדבר הזה. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שעשו הרבה מאוד כסף בנדלן בחול. אפשר לעשות כסף בנדלן בחול. מי שרוצה באמת שיעבור לאותה מדינה.
אפשר לעשות כסף בכל מקום, בכל דבר, זה האמת.
אבל שיהיה, שיפתח פרופסיה. זה סתם.
כן, כן.
במאמר מוסגר.
שיקיף לתנו בסביבה.
גם אתה יכול עכשיו את המודל שלך לעשות בחוץ.
אני יודע, כן, ברור.
נכון? אבל אתה מסכים איתי שבשביל לעשות את זה, אתה צריך תקופה מסוימת.
לחיות את זה.
לחיות את זה שם.
חד משמעית.
אז אני, מספיק עבודה יש לי פה. ברור ש...
ברוך השם.
שאפשר לעשות את זה גם שם.
זו המטרה בסופו של דבר, תמיד לגדול, תמיד להתרחב, ואני חושב שכמו שאמרת מקודם, שאתה בחצי הדרך, ותיקנתי אותך ואמרתי, אתה לא בחצי הדרך, אתה רק בתחילת הדרך, זה שאתה הולך, אתה יודע, עוד שנה, שנתיים, שלוש, אתה יודע כבר, אתה דבר שונה, ככה זה עובד, אבל אתה, מי כמוך יודע. וזהו.
ברגע שיש לנו שתי דקות אחרונות, תגידו לי, אני רוצה לתת לכם איזשהו משל.
אתה יכול להתחיל.
יאללה. אני הרבה פעמים שואל אנשים מה הם רוצים, אני רוצה כסף, רוצה להתעשר, רוצה להתעשר, רוצה להתעשר. אתם מכירים את הסיפור על הבמבוק?
ספר לנו.
כמה זמן לוקח לבמבוק, אתם יודעים?
כמה זמן?
לתפוס גובה. ראיתם פעם?
אני הייתי בתאילנד, ראיתי הרבה במבוקים.
אני לא יודע מתי כמה זמן לוקח לתפוס גובה, אבל אני יודע מה זה במבוק.
אז אם תסתכלו טוב על במבוק, בשישה שבועות הוא הופך להיות 20, 30, 40 מטר.
בשישה שבועות 20, 30, 40 מטר.
בלוף. אתה שותל במבוק, בשנה הראשונה, כלום. אתה רק משקה, שמש, משקה, שמש, משקה, שמש, משקה. אתה לא רואה כלום. בשנה השנייה, אתה משקה, שמש, משקה, שמש, אוויר, שמש, אתה לא רואה כלום. בשנה השלישית, אתה רואה ניצן, קטן. אתה משקה, שמש, משקה, אוויר, שמש, משקה. הניצן נשאר אותו גודל. שנה הרביעית, אתה משקה, שמש, משקה, שמש, משקה, שמש, אותו דבר. בשנה החמישית, איך שמתחילה השנה החמישית, באורך פלא, אם עשית את הכל כמו שצריך,
בהתמדה,
בשישה שבועות הוא מגיע ל-30 מטר. מה הוא עשה בחמש שנים האלה? הוא פיתח שורשים כל כך חזקים,
בדיוק.
כדי שהשורשים האלה יאפשרו לו לצמוח בשנייה.
כמו רומא.
מי שמתמיד, מי שחרוץ, מי שמעיז לעשות ולא... אתה לא רואה את כל השפע מיד.
ברור.
זה לא קורה.
וזה גם לא כיף. חלק מהעניין זה כל הזמן.
התמדה, נחישות, מוטיבציה, דרייב, תעוזה, אהבה.
תשוקה למקצוע.
תשוקה. כל מה שאתה רוצה זה המים, השמש, המים, השמש, המים. אז גם אם אתם מנסים, אני נותן את זה טיפ לכולם, אתם עושים, אתם עושים, ואתם רואים, אני מרוויח רק 15,000, 20,000 עכשיו. ההתפוצצויות יבואו, אני מבטיח, רק תמשיכו בערכים האלה של נחישות, של התמדה,
נכון.
של מחויבות נכון. למה שאתם עושים, של למידה, 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 למידה. אני מבטיח, כי אני... רוב הסביבה שלי זה אנשי עסקים, רוב הסביבה שלי זה, וכולנו, גם אם הם מבוגרים מני והם לא יודעים לספר את המשל הזה על הבמבוק, הם במבוק. כמוני.
מי שמתמיד ומי שמעז מצליח בסופו של דבר, זה חלק מההצלחה, ובאמת זה הדרך.
וכמובן להקיף את עצמנו בסביבה טובה.
כן, לא מכיר קיצורי דרך, האמת שזה מדויק מאוד, אין קיצורי דרך להצלחה. מי שעושה את הדברים ומתמיד, בסופו של דבר מצליח, מה אנחנו...
אחרי זה באמת הכיף, איזה אושר זה, אה?
הכי כיף שיש.
דורף.
מה אנחנו נאחל לך? איפה אתה רואה את עצמך עוד 5 שנים, 10 שנים?
עוזר לי וללקוחות שלי לעשות עוד הרבה מאוד שפע, בזכות נדלן לבנות את הארץ מתוך...
מקום.
בנייה טובה.
ציונות?
בטח. אני מאוד 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 ציוני. מאוד ציוני, אני מאוד אוהב את המדינה הזאת, על אף כל מה שקורה פה עכשיו. אני מת על המדינה הזאת, להגיד לכם שקל לי פה או לא.
כמו לכולם.
מאתגר, הצפירות בכביש, וזה...
זה הולך להיות עוד יותר מאתגר.
ואז מה שקורה זה שאתה מחייך לבן אדם. זאת אומרת, הוא צופר, 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 ואני אומר לו, אני אוהב אותך. אני גדל. בפנים, בתוך עצמי, נכון? כמה זה קשה.
בטח.
אז המדינה הזאת מאפשרת לי מנוע צמיחה גדול עם כל הדברים האלה, אבל כן, לבניית הארץ אמן. מה אני מאחל לכם?
תאחל לנו אותה. תאחל עכשיו לטרון.
מה אתה היית רוצה שאני אחל לך? להמשיך להצליח. איפה אתה רוצה להיות עוד 5 שנים?
להמשיך את אותו דרך שאני עושה, גם בדיגיטל, מתעסקים גם קצת בנדלן, יש לנו עוד כל מיני דברים שאנחנו עושים בתחומים אחרים.
אתה אומר אנחנו, מי זה אנחנו?
אני וטל שותף שלי, כמעט מה זה כמעט? כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים ביחד.
זכית, שותף, זה כמו...
הדבר הכי חשוב שיש.
אנחנו עושים דברים ביחד עוד מימים שעשינו מסיבות ביחד, ובאמת עשינו מסיבות ביחד לפני 15 שנה.
כזה עם תום בנרדו וזה, מחיפה.
נכון, נכון. תום חבר מאוד טוב גם שלי. ותום היה איתנו ביחד במסיבות, אז ממש נגעת פה בנקודה. איתנו, איתי ועם טל. אז כן, מהמסיבות, ואנחנו עושים, את החברה הקמנו ביחד, וכשאנחנו מתעסקים בנדלן, אנחנו עושים את זה ביחד. והקמנו גם סוכנות שחקנים, ששחקני כדורגל ביחד, כי אנחנו מאוד מחוברים לתחום הזה בכלל של הכדורגל.
יובל נעימי, אני רוצה להכיר לך, אתה מכיר? שחקן כדורסל, יש לו סוג...
יובל נעימי זה מאמן? יובל נעימי זה מאמן. יובל נעימי זה היה פה ירושלים, קטן נמוך.
אנחנו יותר בכדורגל, אנחנו כדורסל...
מה איתו, מה הוא עושה גם?
שוכל שחקנים עכשיו.
הוא גם שוכל
שחקנים?
כן?
אז אנחנו גם מחוברים לנדלן וגם לשחקנים, וגם יש לנו חברה שמתעסקת ב... היצירת תוכן לרשתות, אז אנחנו עושים דברים, ואני מקווה שנמשיך לעשות עוד דברים. אני חושב שהכיף זה להיות בעשייה שהיא מגוונת.
נכון.
והיא מעניינת, והיא שנותנת לך דרייב.
ומה הדרייב שלך באמת? העשייה המגוונת?
ההצלחה. אנחנו ההצלחה, ואם זה יגיע בסופו של דבר דברים טובים, וכסף מגיע כששואפים להצלחה ולמצוינות, וכשמתמידים, ולא שואפים דווקא לכסף, כסף, כסף.
אז המילה הצלחה מורכבת מצלח. אני צולח אתגרים. הצלחה זה לא כסף, זה לצלוח אתגרים, זה להיות מספיק עם חוסן נפשי, לעבור עוד משוכה ועוד משוכה, ועוד לקוח, ועוד בעיה שהלקוח מציף, ועוד משהו, ועוד
חברה שקצת
מדשדשת, ועוד איזשהו עסקה, ועוד זה, לצלוח, 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 לצלוח. אני רוצה לצלוח.
וזו הלמידה הכי טובה בשטח.
חד משמעית.
לא ללמוד עכשיו זה פה שם. בשטח, זו הלמידה הטובה ביותר. היה לנו פרק פה מדהים.
איזה כיף.
היה לנו המון ערך.
והמון ערך והמון טיפים, וטיפ גם מעניין מאוד לגבי בכלל קרקעות. אני חושב שמי שהקשיב, וכל אנשי עסקים, וגם לא אנשי עסקים שהקשיבו, קיבלו המון טיפים בכללי.
ייפתחו פה צ'קרות.
על עולם הנדלן, ואם ירצו לבוא ולהשקיע בקרקעות, או להתעסק ברכישה של קרקעות, אני חושב שהם יודעים מי הכתובת. ובאמת שמחנו מאוד לארח אותך.
אז את עדן אני מכיר, ואני רוצה להגיד לך תודה, שאני שמח שאנחנו מכירים גם, וגם תודה רבה ללירון קמאו על החיבור הזה.
תודה רבה לקרין.
אשתו האהובה והמקסימה.
נכון, נכון. לירון בעצם הוא אחראי בסופו של דבר לזה שאנחנו יושבים פה היום, כי אם לא הייתי מכיר אותו לעדן, אז עדן לא היה בסופו של דבר מכיר אותך, ואז בסופו של דבר לא היינו מגיעים לפה, וכן, וגם קרין שמאוד דחפה שיהיה את ההתארכות הזאת.
קרין ולירון זה אותו דבר, אין חלק בלתי נפרד.
בדיוק, שתדע, אני מגבל לזה שקרין, לירון בלי קרין, זה סינרגטיקה. אחד ועוד אחד שווה חמש. הם ביחד שווים חמש.
כן.
רואים את זה. הרבה יותר מאשר כל אחד מנפרד.
רואים את זה גם. ואותך הם מכפילים ל-20.
ברוך השם.
חיים, תודה רבה לך.
תודה לכם גם.
תודה רבה.
ביי ביי. ביי ליטה. שמחתי.
תודה שהייתם איתנו. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסטס וגם בגוגל פודקאסטס. אפשר למצוא את כל התוכן באתר שלנו bizcast.co.il וברשתות החברתיות.